אתם עם SBS בעברית. שלום ניצה, שלום למאזינים. כן, ושוב אנחנו באותו מצב מוכר מדי לצערנו, ואני מתכוון לרקטות שנורו בערב שבת לשטח ישראל, פגיעה בבית בסדרות ועוד נזקים נוספים. ואחר כך, בהתאם לנוהל המוכר, תקיפה של חיל האוויר על מטרות בעזה, בעיקר מתקנים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. אבל מה עושים הלאה? איך, ואולי אם, יכולה ישראל להביא לרגיעה בחזית הזו? לשחרר את תושבי עוטף עזה מן הסיוט המתמשך של אזעקות הצבע האדום והריצה המבוהלת למרחב המוגן. הסוגיה הזו המרחפת באוויר הפוליטי והביטחוני בישראל מזה 13 שנים לפחות, קשורה כמובן גם לנושא אחר העומד על סדר היום, המאמץ להקמת הממשלה. ודווקא מתוך הליכוד נשמעה ביממה האחרונה ביקורת על הדרך שבה מתמודדת הממשלה של נתניהו עם האיום מעזה. מותח הביקורת הוא הפעם חבר הכנסת איש הליכוד גדעון סער. זה האיש שנחשב ליריבו העיקרי של נתניהו בליכוד. לדברי סער, התגובה על הירי על סדרות חייבת להיות חריפה בהרבה. היעד של ישראל, לדבריו, צריך להיות פירוק התשתית הצבאית של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועה. וכמובן גם במפלגות אחרות נשמעו קולות הסתייגות מנכונותם של הממשלה וגם של מערכת הביטחון להשלים עם מלחמת התשה בגבול עזה ולא לפעול באורח נחרץ יותר. את הדרישות הללו אנו מכירים כבר שנים לא מעטות. עובדה היא שרוב ממשלות ישראל האחרונות העדיפו שלא להיכנס למערכה מלאה מול עזה, אלא להסתפק בפעולות מוגבלות, במבצעים, כמו צוק איתן, קשת בענן, עופרת יצוקה ועוד ועוד. הערכה המסורתית היא שנטרול החמאס כרוך בכיבוש עזה כולה. הכיבוש יהיה כרוך לא רק בקורבנות רבים, ישראלים ופלסטינים, אלא גם בביקורת חריפה על ישראל בעולם. זאת ועוד, גם בשליטה ישראלית ממושכת בשטח כבוש, שגם היא עלולה לעלות בקורבנות ובכסף רב. משום כך נמנעת ישראל מפעולה דרסטית בעזה ונוהגת איפוק וזהירות. זאת כל עוד אין מספר גדול של נפגעים בצידנו. ברור שאם חלילה יהיה מספר גדול של נפגעים ישראלים מירי הטילים מן הרצועה, לכל ממשלה בישראל לא תהיה ברירה אלא לצאת לפעולה. ובינתיים, במקום אחר, בירושלים, בתל אביב, נמשך בעצלתיים המסע ומתן הקואליציוני. נפגשים, מדברים, מתראיינים, אבל קשה לראות אפילו שמץ של התקדמות לכינון ממשלה. הצדדים נעולים בעמדותיהם, נתניהו עם הבלוק שיצר עם מפלגות הימין והחרדים, כחול לבן עם ניסיונה לקדם ממשלת אחדות עם הליכוד ולא עם הבלוק כולו, ועם הסדרים בעניין מעמדו העתידי של בנימין נתניהו, אם וכאשר יחליט היועץ המשפטי לממשלה להגיש נגדו כתב אישום. ברקע המסע ומתן המקרטע עומדת עדיין האפשרות שבסופו של דבר לא תורכב ממשלה, ויהיה צורך ללכת לבחירות נוספות. החשש הזה מחייב את כל הצדדים לנהוג בזהירות, כי הצהרות ומעשים עכשיו עלולים לשמש נגדם, אם וכאשר נלך שוב אל הקלפי. לפני שעות אחדות שמענו בחיקר רבין בתל אביב את מנהיג כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ. זה היה באירוע לציון 24 שנים לרצח יצחק רבין, שם באותה כיכר. גנץ הזהיר כלשונו, כי ההסתה זו שהביאה לרצח רבין שוב מרימה ראש. לדבריו הפלגנות הופכת אותנו לזרים אחד לשני. ועיקר הביקורת כמובן נופנית אל בנימין נתניהו. גנץ אמר כי בשנה הבאה הוא מתחייב לעמוד כראש הממשלה על אותה במה יחד עם האופוזיציה, עם מסר של תקווה ופיוס פנימי. אבל בינתיים חייבים לומר לא נראה איך גנץ מצליח להגיע למשרד ראש הממשלה ולכיסא שעליו יושב בינתיים נתניהו. ובהקשר ישיר, נושא מרכזי שהעסיק אותנו בימים האחרונים, הייתה התקפתו של שר המשפטים, איש הליכוד אמיר אוחנה, על פרקליטות המדינה. אוחנה, שמונה לתפקידו לפני חודשים אחדים על ידי נתניהו, טען כי פרקליטות שבתוך הפרקליטות הפכה את עצמה לשחקן פוליטי. נדיר מאוד לשמוע שר המותח ביקורת חריפה כזו על עובדים במשרד שעליו הוא עצמו אחראי. הוא גם אמר, האשים את הפרקליטות שעסקה בעבר בסחיטה ובחיסול קריירות פוליטיות. הביקורת על הדברים החריפים הללו הגיעה מכמה כיוונים. גם מפוליטיקאים וגם מנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. לדברי, הפוליטיזציה של מערכת המשפט עלולה לערער לחלוטין את יסודותיה כמערכת עצמאית ובלתי תלויה. לסיכום ניצה, אפשר לומר שכמעט כרגיל אצלנו ההמתנה נמשכת, קשה להעריך את העתיד. לא בכל הקשור לסיכוי להרכיב ממשלה, לא באשר לכתבי האישום נגד נתניהו וגם לא במצב הביטחוני. המצב שהוגדר בשבוע החולף על ידי הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי כמתוח ושברירי, גם בחזית הדרומית, גם בחזית הצפונית. בקיצור, שום דבר אינו ברור. נקווה לטוב. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. שבוע טוב לכולכם.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.